אני לא יודע, אולי אני רוצה לראות אותך. ממה? יכול להביא... ועוד דפי מקורות בצד השני. אתה יכול להביא דף מקורות אחד לרב חדרי? לרב חדרי? תביא לו. יש? בסדר. טוב, הצלחנו להתגבר על המכשולים. מקווה שה... אינטרנט יעבוד. בזום רואים בסדר?
רואים מעולה.
רואים בסדר, אבל אם אפשר להעלות דף מקורות זה מעולה.
כן, להעלות דף מקורות זה רעיון טוב.
שמחים בעזרת השם להתחיל את השיעור. אני רוצה לשתף במצגת, לאנשים פה יש דף מקורות. תגידו לי כשאתם רואים את המצגת, רואים?
רואים.
הלאה.
רואים.
טוב. מוריי ורבותיי, אני הבטחתי שוט קורונה ששייך לימים הנוראים, והתלבטתי איזה שאלה לקחת, כי יש המון המון שאלות. פעם שברה עסקנו בשאלה אחת, פעם בשאלה אחרת, ולשבוע הבא יש לי עוד מחשבות. חשבתי לדבר על התרת נדרים דרך זום, גם בגלל שלצערי זאת שאלה מאוד מעשית, מאוד מעשית. יש אלפים 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 שנמצאים בבידוד, המון, ויש אנשים בסיכון, והתרת נדרים זה דבר שנוהגים לעשות, וזה חשוב לאנשים לעשות. חוץ מזה, בעזרת השם יתברך, אנחנו ננסה גם להמשיך את זה קצת לכל נדרי, וקצת גם לעולם המחשבתי והאמוני, להבין למה זה כל כך חשוב. וקצת לעזור לנו אולי גם בימים הנוראים בהקשר הזה. אז אנחנו שואלים את עצמנו, האם אפשר לעשות... רק שנייה, הוריד אותי. האם אפשר לעשות התרת נדרים דרך זום? יש בית דין באיזה מקום, אדם יושב בבית, או קהילה שלמה שלא יכולה להגיע לבית הכנסת, אנשים מבוגרים, האם יכולים דרך זום לעשות התרת נדרים ויתירו להם? עכשיו אני מדבר אפילו על התרת נדרים ממש. קל וחומר על התרת נדרים של ראש השנה. אנחנו מדברים אפילו על התרת נדרים שיש באמת נדר ממש, שאדם נדר. אדם אומר, אני נודר, אנחנו מצב יותר קל. הגמרא בנדרים דף ח' עמוד ב' אומרת, רבינה הווה לי נדרה לדויטו. זה היה נדר לאשתו של רבינה, והוא רצה להתיר את הנדר. מדובר לא על נדר, בדרך כלל בעל הרי מפר נדרי אשתו, הוא לא צריך שום דבר. אבל התוספות מסבירים, כאן הוא לא יכול היה להפר, יש נדרים שאי אפשר להפר, או אולי הוא כבר הקים את הנדר, הוא לא יכול היה להפר, הוא היה צריך ללכת במסלול הרגיל, לא מסלול של הפרת נדרים, אלא של התרת נדרים, כמו כל אדם. אומרת הגמרא, אתה לקמי דרבשי, בא לפני רבשי שהיה רבו, אמר לי, בעל, מהו שיעשה שליח לחרטת אשתו? האם בעל יכול להיות שליח להתרת נדרים בשביל אשתו? יש כאן מקום להאריך יותר בכל נקודות שאני לא מאריך עכשיו. וההסבר כאן מה זה חרטת אשתו, אבל בעיקרון, התרת נדרים של אשתו. אמר לי, אם יכן פינין, היא לא, לא. אם בית הדין בכל מקרה יושב בשביל עניין אחר, אז אפשר לבוא על ידי שליח ולבקש התרת נדרים לאשתך. אבל לאסוף את בית הדין במיוחד לצורך העניין הזה, זה לא. באופן פשוט, לכאורה, יש כאן איזה בעיה של זילות עד הבית דין. מה, אתה תאסוף בית דין והבעל דין בכלל לא יבוא, רק שליח יבוא. תכף אנחנו נראה שיש כאן עוד נקודה. אומרת הגמרא, שמע מינה תלת. שמע מינה. בעל נעשה שליח לחרטת אשתו. שמע מינה, לא שרי למישרי נדרה באטרה דרבי. למה רב אשי לא יתיר בעצמו את הנדר? כי אי אפשר להתיר נדר במקום רב חיים. רב חיים נמצא, אז אתה הולך אליו שהוא יתיר את הנדר ולא אתה. יש דיון גדול שאני לא נכנס אליו עכשיו, האם באופן עקרוני בעל יכול להתיר, לא להפר, אלא להתיר, להיות אחד מהבידים, כדי להתיר נדרי אשתו. הר"ן מדבר על זה כאן, ועוד ראשונים. אני לא נכנס לזה כרגע. ושמע מינה, כי מחנפין שפיר דמי. כלומר, כאשר בית הדין מתכנס, אז הבעל יכול להיות שליח כדי להתיר את נדרי אשתו. יש לנו מחלוקת גדולה בין הראשונים כדי להבין את העניין. באופן עקרוני, הר"ן ועוד ראשונים הסבירו שיש כאן עוד עניין לזה שהבידים כבר קיים. ולמה יש עוד עניין שלא יכנסו את הבידים במיוחד, אלא שהבידים יהיה קיים? אנחנו מפחדים שהבעל, אם הוא יעבוד יותר מדי קשה, יצטרך לכנס את הבידים, בסוף יהיה כל כך חשוב לו להתיר את הנדר, שהוא יבוא קצת, בוא נאמר, להגיד דברים שהם אולי לא נכונים. לנסות קצת לנמק למה באמת צריך, ולמה החרטה היא נכונה. אז אם הוא עבד וטרח לכנס את הבית, אנחנו אומרים, כאן אנחנו מפחדים, הוא יתחיל בסוף יותר מדי לנמק למה באמת צריך להתיר את הנדר לאשתו, כשאולי זה לא באמת נכון. אז לכן, רק אם הבית קיים, רק אז אומרים שזה בסדר, כי אז אנחנו אומרים, הוא יהיה ישר, אבל אם הוא מכנס את הבית, לזה אנחנו לא מתירים. יש מחלוקת בין הראשונים, איך להבין את הגמרא. הרמב״ם, הלכות שבועות. פרק ו' הלכה ד' אומר הרמב״ם, זה שנשבע, הוא שיבוא לפני החכם להתיר לו, בין איש בין אישה, ואינו עושה שליח להישאל לו על נדרו. כלומר, אדם לא יכול למנות שליח, להגיד לו, לך תתיר לי את הנדר. הוא צריך ללכת בעצמו להתיר נדר. והבעל נעשה שליח לחרטת אשתו. הוא מתירין לה, ובלבד שיהיו השלושה מקובצין, אבל לא יקבץ אותן לכתחילה, להתיר לכתחילה. כלומר, אומר הרמב"ם, כל הסוגיה שלנו מדברת רק על בעל ואשתו. בעל יכול לעשות התרת נדרים לאשתו. הוא יכול. אבל אדם אחר לא יכול להיות שליח להתרת נדרים. אתה לא יכול להגיד למישהו, לך תתיר לי את הנדרים. זה נפקמינה בכלל, השלכה כל ראש השנה. הרבה פעמים נשים נהגו לא ללכת. אז אישה יכולה להגיד לבעלה, תשמע, בהתרת נדרים שאתה עושה, תתיר לי גם את הנדרים. זה בסדר, כי ראינו שמותר. האם אפשר לאחרים? האם הוא יכול לבנות שלו? או סתם, יש אחרים שמתקשרים, רוצים התרת נדרים, כללית כזאת, יש כל מיני מצבים. יש אישה שהתקשרה אליי שנה שעברה, אני לא מכיר אותה בכלל, היא חולה דיאליזה, ממש, היא אומרת, אני תמיד עשיתי התרת נדרים, לא יכולה לעשות התרת נדרים, היא בפאניקה. אמרתי לה, אין לה איזה נדר מיוחד, כן? התרת נדרים שראש שנה, היא תמיד הייתה עושה איכשהו, לא יודע. אמרת לה, בסדר, אני אלך, אבל זה לא לפי שיטת הרמב״ם, לפי הרמב״ם. אי אפשר, אי אפשר למנות שליח להתרת נדרים. זאת שיטת הרמב״ם. אבל התוספות הבינו אחרת, והר"ן מביא את המחלוקת, הר"ן מביא בהתחלה את הרמב״ם, ואחרי שהוא מביא את הרמב״ם אומר, אבל בתוספות פירשו בהפך ואמרו, אדרבה, גבי אם נשבעה אלמא, פשיט עלן שיכול לעשות שליח, וגבי בעל דווקא, עודי בעיה לן, משום דחיישינן, שמתוך שנדרי אשתו קשין עליו, יוסיף מדעתו בחרטתה. אומר הר"ן, בעלי התוספות הבינו, הסוגיה באמת מדברת על בעל, שהוא זה שיכול להיות שליח להתיר נדרי אשתו. אבל קל וחומר שאדם אחר יכול להיות שליח להתיר נדרים. אצל בעל אנחנו חוששים, לבעל יש אינטרס. הוא לא רוצה שלאשתו יהיו נדרים, זה עושה בלגן בבית, לא טוב. כל נדר עושה בלגן. כמול בלילה בא אליי מישהו לקבל צדקה. מישהו מאיזה מקום, לא משנה, מגיעים אליי מכל מקומות, לקבל צדקה. אני נותן לו 20 שקל, אומר, תשמע, אני מצטער, אני לא יכול לקבל. אני אומר, למה? הוא אומר, כי נדרתי לפני כמה שנים שאני לא מחזיק ביד 20 שקל. אנשים, נדרים, יש לאנשים. נדר, אני אומר, זה מה שיש לי עכשיו. בסוף בא חבר שלו, אז הוא אומר, טוב, אני אקח את 20 שקל, אני אתן לו. עד אנשים נודרים נדרים, משונים לפעמים, זה קשה בבית, יש לך אישה עם כל מיני נדרים, אף אחד לא רוצה דברים כאלה. אז זה מה שרמזתי קודם קצת, אז זאת שאלה טובה, זאת שאלה טובה, והרייבד כאן, הרייבד שם באמת מנסה להסביר את הרמב״ם או לחלוק עליו, זאת שאלה מעניינת. אני לא אתייחס לזה כרגע, אבל אולי בסוף אני קצת אתייחס לזה. זה קצת קשור ללשון הגמרא שאמרתי קודם, חרטה. בכל אופן, באופן פשוט, הוא לא יכול להיות שליח לדעת הרמב״ם, לדעת התוספות כן יכול להיות שליח, והתוספות אומרים להפך, אם בבעל יתירו שיש לו אינטרס להתיר את הנדרים, בטח באדם אחר, הוא יכול להיות שליח להתיר את הנדרים. יש, עכשיו קודם כל, אם אנחנו נתייחס לזום שלנו, אז לכאורה זה תלוי מחלוקת הרמב״ם והתוספות. אם אתה צריך לבוא בעצמך, אז יכול להיות שזום לא יהיה טוב. אבל אם נגיד שלא צריך לבוא בעצמך, גם שליח טוב, אז לכאורה כל מי שמעביר את המידע ממך הטוב, ולכאורה גם זום טוב, גם טלפון טוב, כי דיברת עם הדיינים, לא צריך שתבוא בעצמך. העיקר שהדיינים ידעו מה אתה חושב, מה אתה רוצה, ואז לכאורה זה מספיק. יש לנו עוד דבר שמצטרף כאן, שהר"ן כותב בשם רבינו שמשון, וכתב עוד רבינו שמשון ז"ל, ששולח אדם חרטת נדרו בכתב לבית דין. והם מתירים לו. אז אפשר לעשות את זה על ידי כתב. עכשיו, הכתב כאן הוא מאוד חשוב לנו. זה לא רק שאתה כותב לבית דין, אני רוצה להתיר את הנדר, ואתה נותן להם והם מתירים. הוא מסביר למה. לפי שסובר הרב ז"ל, שאפילו בלא ידיעת הנודר, יכול לחכם להתיר, כיוון שיודע שהנודר מתחרט. שהנודר מתחרט. כלומר, אומר דבר מאוד מעניין. בית דין יכול להתיר נדר בלי שאתה יודע שמתירים לך. אתה נדרת נדר. לא רק שלא צריך אותך, לא רק שלא צריך שליח, צריך רק לדעת שבאמת התחרטת. אם אנחנו יודעים שבאמת התחרטת, זה יעבוד אפילו אם אתה לא יודע שאנחנו מתירים לך עכשיו. ולכן, אם אתה שלחת מכתב, ואתה אומר, אני מתחרט, ובית דין יודעים שאני מתחרט, הם יכולים להתיר לך את הנדר. אתה אפילו לא צריך לדעת מתי הם מתירים, איך הם? הם יודעים, הם יכולים להתיר את הנדר. ואיך הוא יודע את זה? ראיה, מגמרה, שהרי הנודר מתחרט כאתרת חכם, יש דברים דומים, וזה דומה להפרת בעל, הוא משווה בין הדברים שיש מקום לדון בזה. בתניה, בסוף קידושין, אישה הפרה מה שהם יסלח לה. במה הכתוב מדבר? ואישה שנדרה בנזיר ושמעה בעלה והפר לה, והיא לא ידעה שהפר לה בעלה, והייתה שותה יין, ולא מצינו חינוך בין הפרת בעל להתרת חכם אלא בלשון. זה דבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת, בקידוש מדף א', אישה נדרה להיות נזירה. כן? אישה נדרה להיות נזירה. ובעלה שמע שהיא נדרה להיות נזירה. הוא אמר, מופר, אני מפר לה את הנדר. היא לא ידעה שבעלה הפר לה את הנדר. היא חושבת שהיא נזירה, היא באמת לא נזירה. והיא הולכת ושותה יין, והולכת לבית קברות, מבחינתה היא חושבת שהיא נזירה, והיא לא בסדר שהיא עושה את זה. אבל מצד האמת, היא לא נזירה, כי הבעל הפר לה את הנדר. אומרת הגמרא, על זה מתכוונת התורה בפרשת מתות, אישה, הפרם והשם יסלח לה. הבעל הפר את הנדר, והשם יסלח לה. אם הבעל הפר את הנדר, למה היא צריכה סליחה? אומרת הגמרא, זה מדבר בדיוק במקרה שלנו, על אישה שנדרה נדר, והבעל הפר לה את הנדר, אבל היא לא ידעה שהבעל הפר לה את הנדר. אז מצד האמת, הנדר מופר, אבל היא חשבה שהיא עוברת על איסור. ולכן היא צריכה כפרה, כך אומרת הגמרא. בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? רואים שבעל יכול להפר נדר לאשתו, למרות שהיא לא יודעת שהוא מפר לה את הנדר. אומר רבינו שמשון, אותו דבר בהתרת נדרים, חכם יכול להתיר נדר, למרות שאדם לא יודע שמתירים לו את הנדר, ובלבד שחכם יודע שהנודר יתחרט, שיש חרטה, בטח שאחרת אי אפשר להתיר נדר.
ההסתמכות על אישה, שהבעל מפר לה את הנדר, זה לא מדויק, בגלל שבסוף הבעל מפר מכאן והלאה, והתרה זה...
אני מבין שיש מקום עכשיו לדון. יש מקום לדון, תלוי התרה, איזה התרה, יש פתח ויש חרטה, שאלה איך בדיוק אנחנו עושים את זה. אוקיי, יש מקום לדון. ההשוואה הזאת היא לא הכרחית, זה ברור. אבל רבי נושים שלו חושב להשוות, יש מקום לדון, אני לא נכנס לזה עכשיו כי זה הכניס אותן תוך הסוגיה שם, אבל בהחלט יש מקום לדון האם יש להשוות בין הדברים או לא. מה שאמרנו על כתב ידו, אז רבי נושים שלו אמר שכתב ידו זה בסדר, כי באמת מספיק ידיעה שהוא התחרט, לא צריך יותר מזה. הרשב"א, שלא הבאתי כאן, אבל הרשב"א בתשובת הריב"ש, שאני כן הבאתי, אבל הבאתי רק קטע אחר בתשובת הריב"ש בסימן שיניים, הרשב"א חושב שאולי כתב ידו יותר טוב משליח אפילו. כתב ידו כאילו יש נציגות ישירה שלו. אולי זה יותר טוב אפילו משליח. אז כתב ידו אפשר להתיר את זה או כי זה אפילו יותר טוב משליח, או אפילו אם נגיד שזה לא יותר טוב, לפי מה שרבנו שמשון אמר שמספיק שבית הדין יודע שאתה רוצה להתחרט, ולא צריך אפילו שאתה תבקש. לא צריך אפילו שאתה תדע שעכשיו מתירים לך. הריב"ש מביא את דברי הרמב״ם, ואומר שמדבריו נראה, דלעולם אין מתירים שלא בפני הנודר, אלא צריך הנודר שיהיה הנודר בפני המתירים. אומר הריב"ש, נראה לי שראוי לחוש לדבריו. איך הוא יודע? ועובדה, דבא תפתח יוכיח. כדי איתם בראשית רבה, פרשת חיי שרה, דאמרין הנעתם, ולא היה שם פנחס שיתיר את נדרו, יפתח נודר, מי שיצא מדלתל ביתי, אני אקריב אותו להשם. יוצאת ביתו. ובסופו של דבר, מה בדיוק היה, לא ברור, אולי ממש נהרגה, אולי לא, אבל לא סוף טוב. שואלת הגמרא, למה הוא לא התיר את הנדר? למה הוא לא הלך לפנחס להתיר את הנדר? אומרת הגמרא, היה ביניהם ויכוח של כבוד, אגו. פנחס אמר, הוא צריך לי, ואני אלך אצלו, הוא צריך אותי. הרוצה את הרב, יבוא אליו. יפתח אמר, אני ראש קציני ישראל, אני הרמטכ"ל. מה, אני הולך אליו? בין דין לדין, כלומר בין יפתח לפנחס, אומר המדרש, עבדה היא עלובתה, עבדה, נהרגה אותה מסכנה בת יפתח. אומר הריב"ש, ואם אפשר היה על ידי שליח או מפי הכתב, למה לא עשו כן? עשה כן כדי להציל את ביתו. אז אתה אומר, משחקי כבוד, אולי גם בזה הוא לא עושה. אז אומר הריב"ש, שמע, גם במשחקי כבוד יש גבול. יש גבול שהרי לא היו מקפידים על שלא ילך אחד לחברו. אז מה, הבת שלו יכולה להיהרג, הוא לא ישלח מכתב, לא... יש גבול. אתה צודק שלא תמיד בכבוד יש גבולות לאנשים, אלא בוודאי בפניו ממש באינן כדברי הרמב"ם ז"ל. והריב"ש מסיים בצורה מעניינת, הוא אומר, זהו מה שנראה לעניות דעתי בכל זה, ואתה תבחר ולא אני. הוא אומר, אני נוטה דעתי לדעת הרמב״ם, אבל אתה תבחר. הוא לא מכריע בעניין. שולחן ערוך כותב, צריך הנודר לעבוד לפני המתירים, יורד היה סימן ריש כפחת, כשיתירו לו ואינו עושה שליח לשאול על נדרו. כלומר, הוא פסק כדעת הרמב״ם. ולפי זה, אם הוא פסק כדעת הרמב״ם, לכאורה נגמר הדיון. לכאורה אנחנו צריכים להגיד, טוב, פסק כדעת הרמב״ם, שליח לא מועיל באתרת נדרים, זום לא מועיל באתרת נדרים. אבל, יש מקום לבחון את הדברים. א', אמנם השולחן ערוך פסק כדעת הרמב״ם, אבל אחרונים כתבו למשל פתחי תשובה במקור הבא, עיין בבית יוסף, דרבו המתירים, לפחות על ידי כתב, זולת הריבש, ולפי זה, בשעת הדחק, אפשר קצת להקל, אז א', לא ברור לגמרי שההכרעה מוכרעת כדעת הרמב״ם, בשעת הדחק יש מקום להקל. דבר שני, יש מקום לדון, האם הרמב״ם אסר או התיר על ידי כתב, הרמב״ם לא מתייחס לזה. אם הוא התיר על ידי כתב, אז אולי יהיה בסדר גם בזו. דבר שלישי, הרמב״ם לא גילה לנו למה. מה הבעיה? אז אני רוצה לשאול אתכם, מה הבעיה? למה אי אפשר על ידי שליח? למה הוא צריך לבוא בעצמו? למה? מה אתם אומרים? אז הרב פרץ אומר, לראות אם אתה באמת מתחרט. עכשיו, יש מקום להבין את הרמב״ם בשתי צורות. אפשר להבין, כמו שהרב פרץ אומר, שהרמב״ם רוצה לראות שאתה באמת מתחרט. זה אתרת נדרים, זה לא משחק. אנחנו צריכים לדעת מה באמת אתה מתכוון. כל רב, כל בית דין שהתיר נדרים יודע. אתה עושה ובודק, לא ככה מתירים נדרים, אתה בודק בצורה רצינית. מישהו בא על ידי שליח, זה לא מדויק. אולי יכולה להיות אפשרות אחרת שזה איזה גזירת הכתוב, זה כמו דין, צריך לבוא. אבל שניים מאיפה? אם נבין שלפי הרמב״ם זה איזה גזירת הכתוב או דין כזה, אז באמת, אולי לפי הרמב״ם אי אפשר זו. אבל אם נבין לפי הרמב״ם, וזה לכאורה פשטות הדברים, שזה כדי לברר, הזום הוא מעולה. אתה יכול לשאול יותר טוב מטלפון אפילו, לא רק לדבר. אתה רואה, לפעמים העיניים, מה זה אתה רואה, אתה מדבר, אתה יכול לברר עד הסוף. ואז גם הרמב״ם יתיר. ולאור כל הדברים האלה נראה למעשה, שכמובן, אם אדם יכול לעשות אתרת נדרים בצורה רגילה, ברור שיעשה, זה לא פטנט לעצלנים. אבל אם אדם נמצא בבית בגלל בידוד, או אנשים מבוגרים, אנשים בסיכון, בזמן שלנו אפשר להורות להם לכתחילה, לעשות אתרת נדרים באמצעות הזום. זה דבר אחד, אני חייב להגיד, אם יש לכם קרובים, אוקיי, לתתקשרו, תגידו להם, אפשר גם בקהילה לעשות, כי יש אנשים שזה מטריד אותם, אז הם לא חושבים בכלל על פתרון כזה. אז תגידו להם, יש פתרון, יש דרך, יהיו שלושה, יעשו על ידי זום. אם יש קהל גדול, אם שלושה רבנים עושים לכל הקהילה, אז מה עושים עם הנוסח בזום, אם כולם מדברים, לא שומעים אף אחד. גם בחיים זה ככה, אבל בחיים איכשהו אנחנו מסתדרים. אבל אם כולם מדברים, אז זה בעיה. אז במקרה כזה, אחד יגיד את הנוסח המלא, ואז כל אחד יגיד, גם אני רוצה להתיר כמו שהוא אמר, גם אני רוצה להתיר כמו שהוא אמר, הוא לא צריך להגיד את כל הנוסח. אם מדובר על נדר ממש, אז קודם כל, ברור שאנחנו לא נעשה את זה קבוצתי, נעשה את זה אישי. אני חושב שכשיש צורך אפשר גם נדר ממש להתיר ככה, כי גם ככה, כשאין ברירה, מתירים לא כדעת הרמב״ם, ואולי הרמב״ם גם חושב שזה בסדר. אבל התרת נדרים של ראש השנה, זה נראה לי פשוט שאפשר. אבל זה נכון, שהתרת נדרים רגילה נעשה יותר מאמצים, אבל אני חושב שגם בזה יש מקום להתיר. מה להגיד? אתם יכולים להגיד, אבל בדרך כלל, היה לנו עניין שבית הדין ישמע אותה משהו, אתה יודע, או בית הדין רואה קבוצה. לא יודע אם זה נורא כל כך, במיוחד לפי השיטות שאנחנו יודעים שהם רוצים להתיר, אבל ככה עושים כל השנה כזה, אבל לא. לא, כל הקהל? כל הקהל. טוב, תראו, אני אגיד לכם את האמת, יש... תראו, יש תשובה של שו"ת בניין ציון. לא בהקשר שלנו, אבל זה כן בהקשר שלנו. המנהג המקורי, פעם, היה שיש רק חזן שאומר קדיש. לפני בערך 1,000 שנה, אולי קודם, אבל בוא נאמר, אנחנו יודעים על זה 1,000 שנה, אשכנזים התחילו להגיד קדיש יתום. יש מדרש שמדבר על החשיבות של זה, אבל לפי המדרש אתה יכול להיות חזן. זה שקדיש אומר קדיש יתום לבד, עד כדי כך שבשולחן ערוך בענייני קדיש, ברובדיה בסימן צ'ינה עם וו, הוא בכלל לא הביא דיני קדיש יתום, לא מזכיר את זה. את זה מביא רק הרמה. רק אשכנזים, ספרדים, לא אמרו קדיש יתום. לאט לאט, ספרדים התחילו להעתיק מאשכנזים, התחילו להגיד קדיש יתום. נכון, אבל זה שיש יתום במיוחד שאומר, כן, אבל זה שיש יתום שפתאום אומר קדיש, זה המצא, ואז הספרדים, בירקיתו, העתיקו את הפטנט הזה, התחילו לעשות אותו. אחרי שהספרדים עשו את זה, אז היה הבדל בין המנהג הספרדי לאשכנזי. אצל אשכנזים רק אחד אמר קדיש. לא כמה, אחד. כל פעם אחד, אם היו 10 אבלים, יכול להיות שיצא לך פעם ביום להגיד קדיש. כל אחד קדיש, כך נוהגים עד היום היקים. אצל הספרדים, הם אמרו כולם ביחד. ואז היה בלגן, כי אצל אשכנזים רק אחד אומר, לפעמים אין מספיק, יש הרבה אבלים, אולי יצא לך להגיד מחר. תשובת חתם סופר, מישהו שאל אותו, מישהו גנב את הקדיש לחברו. לפני שהוא התחיל לפניו, הוא כבר לא יכול להגיד, כי אחד אומר, חתם סופר, אל תדאג, הקדיש עולה לנשמה הנכונה. זה לא יעזור, אי אפשר לגנוב ככה קדיש. בשו"ת בניין ציון, שאלו אותו, אחד נתן מכת לחי לחברו בעבור הקדיש. קיצור, נתן לו סתירה על הקדיש. אם הוא יודע, יודע שיותר נחת רוח לנשמה, שתוותר על הקדיש, מאשר שתריב עליו. אבל הוא נתן מכת לחי, והם באים לבניין ציון ואומרים לו, אנחנו רוצים עכשיו להעתיק מהספרדים, שכולם יגידו ביחד קדיש. כמו שהיום עושים האשכנזים גם כן. אומר לו הבניין ציון, תשמע, זה לא יעבוד. אצל ספרדים, כל תפילתם, בכל. אז הם יודעים להגיד ביחד. אשכנזים לא יודעים להגיד ביחד. לא יודעים, יהיה כחוכה ויתלו להם, פשוט לא יודעים. אי אפשר לחנך דברים כאלה, זה לא פשוט. עזום, כן. אז הוא אומר, זה יגיד, קונה כל העלות חלושה, וזה עונה כנגדו. זה פשוט לא יעבוד, לא יעבוד. עכשיו, במהלך השנים, לא עזר לבניין ציון, אשכנזים התחילו להגיד ביחד, חוץ מהיקים שעד היום מקפידים על זה. אבל, אומרים ביחד, באמת, זה נכון, כשאני הייתי ילד בבית הכנסת, לא שמעו אף קדיש. כל אחד אמר בקצב שלו, במקום שלו, כל אחד, לא... היום יש קצת יותר תיקון, אצלנו בקהילה באלון שבות, אז באמת כולם עומדים ביחד, נמצאים, אומרים קדיש, בנחת, בצורה מסודרת. עכשיו, בעניין התרת נדרים, אז אצל ספרדים, אם אומרים כולם ביחד, יכול להיות ששומעים, אולי, כולם ביחד. אצל אשכנזים, אז משתדלים שגם אם יש קבוצות, שזה יהיה קבוצות שישמעו. אבל גם אם לא שומעים, לפחות שומעים את הכיוון, רואים משהו. יכול להיות שגם לזום זה בסדר, כי אתה רואה את כולם ואתה שומע איזה מהומה כזו. יכול להיות, אבל אני חושב שבזום יהיה בלגן. אני לא יודע, אני חושב שבזום כולם מדברים ביחד, גם מי שמדבר הוא כאילו משתלט על ה... אז אולי, ככה עושים הספרדים? אחד אומר או כולם אומרים? רק אחד אומר? מה זה? כולם ביחד? בלחש, אוקיי, אז יכול להיות. אז אולי זה כיוון, אחד יגיד בקול, כולם יגידו בלחש, או שפשוט כל אחד אומר, גם אני, אז זה יכול להסתדר. בכל אופן, זה לגבי העניין של התרת נדרים בערב ראש השנה. יש לנו עוד שאלה מעניינת, שגם שאלו אותי כבר הרבה מהלך השנים, אבל עכשיו עוד פעם, וזה לגבי כל נדרי. אנחנו עושים התרת נדרים, בכלל, הגמרא אומרת, ונדרים דווקא ג', הרוצה שלא יתקנו נדריו של כל השנה, יעמוד בראש השנה, ויגיד, כל נדרים שאני עתיד ידור בשנה זו יהיו בטלים. נדבר על זה תכף. אנחנו עושים גם התרת נדרים ערב ראש השנה, גם כל נדרי. עכשיו, זה דבר מעניין. איך כל נדרי בכלל עובד? איך זה עובד? ואת השאלה הזאת שאלו ראשונים, אבל מי שעורר את המהומה בעניין היה רבינו תם. איך זה עובד? מה, איך עושים התרת נדרים ככה? התרת נדרים, יש לנו כללים בהתרת נדרים. יש לנו... צריך לפתוח, פתח, חרטה, לא מדרים ככה נדרים, אנחנו צריכים בית דין, שיהיה, איך מדרים ככה נדרים? איפה יש בית דין? איפה... אז יש ראשונים כמו הראש, שאמרו, תראה, יש כאן בית דין, וגם הראש, גם ראשונים אחרים, אמרו, א', כל הקהל הוא בית דין. ב', בכל נדרי, לא יודע איך ספרדים, אשכנזים, יש את החזן, ויש מימינו, משמאלו. מה קורה אצלכם בכל נדרי? יש ספר תורה מוציאים, עומדים ספר תורה, אז אומרים, זה הבית דין. אז יש אפשרות כזאת. רבינו תם אמר, זה לא עובד בכלל. אז איך עושים כל נדרי? רבינו תם אמר, כל נדרי זה בכלל לא התרת נדרים. כל נדרי זה מסירת מודעה לעתיד, כמו שאנחנו רואים פה בגמרא. כלומר, האדם אומר, כל הנדרים שלי מכאן ולהבא יהיו בטלים. לאור הדבר הזה נוצרו שני נוסחים לכל נדרי. יש נוסח אחד מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה. זה נוסח של התרת נדרים. יש נוסח אחר מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה, זה רבינו תם. ויש נוסח אחר שמשלב את שני הנוסחים ביחד, וכך רבים אומרים היום. מיום כיפורים שעבר, עד יום כיפורים זה, או יום כיפורים זה, עד יום כיפורים בא עלינו לטובה. אם אדם נמצא בבית, לבד, אז התרת נדרים כנראה שהוא לא יכול לעשות. אי אפשר להתיר לבד נדרים, זה, אין טעם. למסור מודעה כנראה שכן אפשר. או לפחות יכול להיות שאפשר אפילו לבד, לא צריך בית דין. ואז אם עושים כל נדרי בבית, תגיד רק את המשפט השני, תגיד כל נדרי ותגיד, מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה, כי למסור מודעה, אתה יכול. ואני רוצה עכשיו ממש ברגע, היה מקום להעביר איזה שיעור שלם, אבל אני אעשה ממש ברגע, לנסות להבין למה תרת נדרים וכל נדרי זה כל כך משמעותי אצלנו. תגידו, טוב, ברור זה משמעותי, נדר זה דבר חמור. ברור, נדר זה דבר חמור. זה נכון שנדר זה דבר חמור, אבל לכאורה זה יותר מנדר. אתה רואה אנשים, אני לא יודע איך זה אצל הספרדים, אני יודע, כשאני הייתי ילד בתל אביב, כל נדרי בית כנסת היה מפוצץ. כל האנשים שהם לא דתיים היו באים, בית הספרדים באים כולם בכל מקרה. כל מי שיש לו קצת חובב תורה או מסורת מגיע. היה בית כנסת מתמלא בכל נדרי. ובאלון שבות זה אין הבדל, כולם באים כל הזמן, אבל ככה היה. כל נדרי, יש המון דברים וסיפורים על הניגון של כל נדרי. אני עכשיו, אני לא יודע להגיד הניגון של ספרדים, אבל בטח יש ניגון מיוחד, נכון? זה אשכנזים, יש ניגון, יש סיפורים, מספרים שפעם בשואה נמלט מישהו, והוא התחפש לגויקו, והוא רואה איזה מישהו לידו כבר הרבה זמן, ויש לו תחושה שהוא יהודי. אבל יש בעיה, מה הוא יעשה? אם הוא יזדהה שהוא יהודי, אולי הוא גוי. הוא לא יודע, אולי הוא נאצי, הוא יודע מי הוא, הוא לא יודע. אז הוא התחיל ככה, עומד לידו ומנגן לעצמו, נה 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 נה. זה מניגוד של כל נדרי של אשכנזים. אז הוא עושה, נה נה נה. הבין, שניהם יהודים. זה מעניין, כל נדרי, למה הוא תופס כל כך? מוריי ורבותיי, יש בכל נדרי, לא בכל נדרי, יש בהתרת נדרים שתי צורות. מה שהרב חדרי קצת הזכיר קודם. שתי דרכים להתיר נדר. דרך אחת, על ידי פתח. דרך שנייה, על ידי חרטה. מה זה אומר פתח? פתח זה אומר, שהרב אומר לך, תגיד לי, אם היית יודע את המציאות, היית נודר? ואז מחפשים משהו שאדם לא ידע, הוא לא ידע את המציאות, אם הוא היה יודע, הוא לא היה נודר דבר כזה. ויש כל מיני דברים שמגיעים אליי, שאני מברר ואני רואה באמת, אדם לא ידע, הוא לא הבין את המציאות, הוא אמר משהו, הוא לא ידע איזה השלכות יהיו לדבר הזה, לא ידע את המציאות שהייתה אז. יש דרך אחרת שנקראת חרטה. חרטה, אומר הרמב״ם, נהפכה דעתו לדעת אחרת. כלומר, זה לא פתח, זה לא נעקר מראש. מעכשיו, אני מתחרט, אני מצטער. כלומר, כל הנתונים היו ידועים לי, אבל אני מבין שעשיתי טעות, לא התנהגתי בצורה נכונה. העניין הזה של חרטה ובכלל התרת נדרים, לכאורה זה בעיה. מה זה הדבר הזה? האדם פתאום משנה דעתו, אי אפשר לסמוך עליו, הוא נודר נדר, פתאום הוא אומר לו, התחרטתי. אז כמובן, הרב לא מתיר כל פעם שאדם אומר, התחרטתי. אבל יש יסוד מאוד גדול בהתרת נדרים, דווקא בחרטה. מה היסוד? רוב האנשים בעולם, קשה להם לומר, טעיתי. קשה להם לומר, התחרטתי, אני חושב משהו אחר, חשבתי משהו וזה לא נכון, עכשיו אני חושב אחרת. התרת נדרים בא ללמד אותנו, תהיו אמיצים. תדעו לקבל החלטות להשתנות. טעית, עד היום נהגת בדרך אחר אחת, זאת הייתה טעות. אתה מתחרט, עכשיו אתה חושב אחרת, נהפכה דעתו לדעת אחרת. עכשיו, אולי התרת נדרים שאנחנו עושים, זה כמובן כדי להתיר נדר, ונדרים זה אבון חמור, אבל אולי יש כאן גם נקודה פנימית. בערב יום כיפור, אדם צריך לפתוח את הלב לשינוי. הוא צריך לפתוח את עצמו, להכין את עצמו לשינוי. הוא עושה התרת נדרים, הוא יודע עכשיו, כמו החרטה, נהפכה דעתו לדעת אחרת, יש ספרי תורה, יש דברים ש... אתם יודעים, כשאדם מוכן להשתנות, זה גם מסוכן, לך תדע לאיזה כיוון הוא ילך. יש ספרי תורה, יש קדושה, באווירה כזאת, אתה יכול להיפתח. אנחנו יודעים שאתה תתחבר לנקודה טובה, למקום טוב. אנחנו נמצאים באלול, עוד רגע, ראש השנה, 10 ימי תשובה. אחת ההכנות שלנו זה להכין את עצמנו משינוי. מי שלא פותח פתח, אין לו סיכוי. הכל יהיה אותו דבר. צריך אומץ, צריך יכולת לקבל החלטות. נהפכה דעתו לדעת אחרת, ובעזרת השם, שנצליח לא רק להתיר את הנדרים הפיזיים ולעשות התרת נדרים, לקבל מודעה, אלא גם לפתוח את הלב, לפתוח דרכי התשובה, לקבל את היכולת, את הכוח ואת האומץ, באמת לשנות, ושתהיה לנו שנה עוד יותר טובה, עוד יותר גבוהה, עוד יותר טהורה.